יש פה בעצם כאילו שתי חלקים של ההקדמה. החלק הראשון עסקנו בו עד שבוע שעבר, היה חלק היותר הלכתי, כאילו היותר עוסק ממש בשתלשלות התורה שבעל פה והלכות, ופה הרמב״ם נכנס כאילו לאיזה רצף של עיסוק מחשבתי. הוא ממש כמעט יוצא חצי חצי מבחינת ההקדמה. הוא מתגלגל לזה מהדרך העיסוק במטרות הגמרא. המטרה הרביעית הוא מגדיר אותה כדרשות, אגדתות, מתאימות לעניין כל פרק שיזדמן שימצא בו דרש. בגלל כאילו הדרשות הן מתאימות, כל מקום שהיה ראוי שיכנס בו איזה דרוש, אז שמו אגדתות, כאילו משהו שהוא מאוד לא מעריך בו, לא, לא כל כך ברור, אז הוא נכנס פה עכשיו לבאר.
זה מלא לשון שלו, גם לפרוש המשנה.
שאומר,
כל מקום שמצאתי...
שאומר, כל מקום שאני... נכון, בסוף הרמב״ם כותב על עצמו, שבסוף פירוש המשניות למסרת ברכות, הוא כותב, כל מקום שמצאתי שאני יכול להכניס בו קצת מחשבה, קצת זה, אז הרחבתי בו.
מי אמר זה?
הרמב״ם כותב, סוף פירוש המשניות.
לא, מי אמר זה?
לא, זה אחת הפניות בדף, בעצם. אז כן, זה נשמע פה ככה. אז הרמב״ם בשלב ראשון נכנס להסביר כאילו מה העניין הדרש. שבוע שעבר דיברנו על זה שהרמב״ם, זה נראה שיש לו איזה מגמה כאילו לסגר על תורה שבעל פה, או להראות את האידיאליות שבתורה שבעל פה ואת הלכתחיליות שבה. אז גם בשלב ראשון באגדתות זה גם נשמע ככה. זאת האגדת במהותה סוג של סיפור שאו שהוא מאוד פשטני או שהוא מאוד תמוע, כאילו משהו שהוא יכול מאוד או להראות, כאילו בזה תמיד החמים עוסקים, בזה חזל עוסקים לך בסיפור שהוא הלך מפה לשם, וכל אחד מספר על מה הוא אכל או לא אכל, היה בחתונה או לא היה בחתונה, או מה הוא... אז לבין זה יכול, מן השורה זה יכול לראות תמוע, ובנוסף, בטח כשהסיפורים הם מזוהים, כאילו ממש נשמע כמו אגדות, שבטח היו גם מאוד מצויות. מה זה?
היי ברכה,
כן. כן, רבא ברכה. שבטח היום היה מאוד מצוי אז עניין כל מיני אגדות. אז טוב, יש לנו פה גם מספרי סיפורים כאלה, ואני מספר פנטזיות. אז הרמב״ם, אחת ההגדרות שהוא מגדיר זה ששים לב שיש פה דברים עמוקים, ושים לב שאם אתה לא מבין משהו, זה אתה. זה לא הם. הוא אומר, לפיכך ראוי לאדם, אם יבוא לידו מדבריהם עניין שירחיקהו השכל לפי מחשבתו, לא ייחס החיסרון לאותם דברים, אל תחשוב שהחיסרון נמצא בהם, החיסרון נמצא בך. אז סתם, בהקשר זה קצת מתקשר לנו בעצם למהלך הכולל של הרמב״ם שראינו אותו עד עכשיו, האידיאליות של תורה שבעל פה. ויש בזה גם קומה נוספת, שאומר לא רק איך הרמב״ם בעצם מסביר? אומר, יש פה משלים שבאים, שחבויה בהם חוכמה עמוקה בנמשל. והוא אומר, אז למה בעצם כתבו על דרך משל? הרמב״ם נותן, פה הוא נותן לנו שלוש סיבות למה חכמים כתבו בדרך משל. אחד, הוא כותב, להפרות רעיוני הלומדים. להפרות רעיוני הלומדים, אפשר להבין מזה כמה כיוונים, אפשר להבין מזה שהוא רוצה למשוך את ה... לסקרן את הלומדים, אפשר לעודד איזו יצירתיות חשיבה. בעמוד נון ב' הוא כותב שזה מטרה אחת. אחד מהם להפרות רעיוני הלומדים. ועוד, סיבה שנייה, לסנבר עיני השכלים אשר לא יאירו ליבותיהם לעולם. עוד פעם, לסנבר עיני השכלים אשר לא יאירו ליבותיהם לעולם. מה עולה מפה? איך הרמב"ם מתייחס לשכלים, למי שלא החכים, למי שלא למד?
עבודים.
כן, עבודים, נכון.
רבה.
מה זה? לא יאירו ליבותיהם לעולם. מה זה? אני חושב שהכוונה... הרמב"ם כותב בהמשך שגם דברי החוכמה עצמם, אם באים לספר אותם לאדם שלא מוכן בחוכמתו, אז זה נראה בעיניו, בעצמו זה נראה משהו תמוע ולא נכון. הוא מביא דוגמה על אדם שהוא לא מבין בחוכמת הגיאומטריה וכו', ואתה בא ואומר לו מה הגודל של השמש, והוא לא מבין איך הצלחת לחשב ואיך זה, וכשהוא אומר לו זה לא הגיוני, הוא חושב שאתה שקרן. אז הוא אומר, אז פה במקום זה מספרים לו, במקום להגיד לו את האמת, את החוכמה עצמה, מספרים לשחל איזה סיפור, שהוא מבחינתו הסיפור זה כל מה שיש. מה זה?
במקום הסיפור
לא מחייב. כן. ואז אפילו אם השחל עכשיו יחשוב שיש פה איזה משל לא מובן, יש פה איזה סיפור אגדתי, כמו שמספרים לו אגדות אלף לילה ולילה, עדיין הוא לא מזלזל בעצם התורה, הוא לא מזלזל ברעיון. זאת אומרת, אני אספר לו שהשם אין לו גוף, שהקדוש ברוך הוא אין לו גוף, והוא לא מתחדש, והוא לא משתנה. אז יבוא אדם שחל ויחשוב שכאילו אין אלוקים בארץ או משהו כזה, או... יש פה איזה דת שהיא לא נכונה, כי איך יכול להיות שאלוקים שהוא לא גוף מדבר עם גוף, איך הוא ברא עולם. אז כאילו סינברתי אותו באיזה סיפור קצת, הרמב"ם מזכיר את זה כמה פעמים, ענה לה כסיל כאיוולתו, ודעתי לו את מה שכאילו זה משהו ברמה שלו ולא לא יותר מזה. עכשיו זה הבנה, זה כאילו כיוון אחד ששומעים ברמב"ם. הסיבה השלישית היא נשמעת קצת אחרת ביחס למי שעוד לא למד. הסיבה השלישית אומר ועוד שהלימוד להמון אי אפשר שיהיה אלא בדרך החידה והמשל, כדי שיכלול, אני קורא בנון ג' סליחה, בפסקה השנייה, לקראת סוף הפסקה השנייה בנון ג', הלימוד להמון אי אפשר שיהיה בדרך החידה והמשל, כדי שיכלול הנשים והנערים הצעירים, עד שכאשר ישלמו השכלים יוודאו ענייני אותם המשלים. אז פה נשמע משהו קצת יותר אופטימי. יש פה טכניקה ללמד למי שעוד לא השכיל, נשים, נערים, נערים צעירים, כדי שהם יישארו כלולים בסיפור הזה. עוד פעם, הייתי עכשיו יושב מול קהל, כן, לא אני, הרמב"ם, היה יושב ונותן חוכמה מטאפיזית לקהל שלם של זה, אז תוך 5 דקות כל הילדים היו יוצאים לשחק בחוץ, כל הנשים היו יוצאות לפטפט. זה לא שייך למי שלא למד. אז פה יש פה כאילו סיבה בדיוק הפוכה. יש מצד אחד לעבר עיני השכלים, ויש פה לכלול אנשים הנערים הצעירים עד שכאשר ישלמו השכלים יוודאו ענייני אותם המשלים. אז הרמב"ם אפילו נותן פה תקווה, נכון? יש פה אפשרות להשלים השכלים. איך אנחנו מיישבים, איך אפשר ליישב את שתי הטעמים האלה ברמב"ם? איך הוא מסתכל על מה שלא למד? זה עבוד? או שהוא יכול להזכיר? מה זה? תלוי בן כמה הוא. מה זאת אומרת?
אנשים לא נולדים חכמים. השכלים, לא השכלים זה מישהו שעוד לא בריא לעצמו שום דבר. כאילו, לא יש חלק מהשכלים, יש אחד שהוא עוד לא בריא שום דבר לעצמו. בהשכל הזה אפשר לדבר איתו, אפשר להוכיח איתו, אפשר לבוא ולדבר איתו. אבל מי שכבר, מי ששכל ש... כבר נציל לעצמו איזושהי תיאוריה שהיא מטומטמת, לפי רמה, אז הוא כבר איבד אותה.
יפה. אני חושב שזה באמת הכיוון. אני חושב שבהבנה הראשונה, בסיבה הראשונה שהרמב"ם נותן...
זה לא גיל.
מה זה?
לא גיל, אני חוזר מה שאמרתי.
דווקא יכול להיות שזה קשור גם לגיל. זאת אומרת, בהבנה הראשונה אומר...
לא בכך, אבל. זה לא החילוק.
כן, נכון, זה יותר אולי רצון, אולי התכווננות. כשהוא אומר לסנבר עיני השכלים אשר לא יאירו ליבותיהם לעולם, אני לא בטוח שהוא מנבא להם, הוא חוזה להם את זה שלא יאירו ליבותיהם לעולם. הוא רק אומר, שכלים שלא יאירו ליבותיהם לעולם, אז באמת אין לי שום מטרה אחרת חוץ מסנבר את עיניהם. אם יש פה תקווה, אם יש פה אדם שמעניין אותו, שרוצה, אז למרות שהוא עדיין לא השכיל, אז יש לי אינטרס שישאר פה, שימשיך לזה. אם יש פה אדם שכבר החליט בליבו, אולי הוא רדוף אחרי תאוות, כמו שהרמב"ם מתאר שאי אפשר להחכים ככה, אז אותו המטרה היחידה שיש לי מבחינתו זה לסנבר. בהקשר הזה של מה היחס של הרמב"ם למי שעוד לא למד, יש לנו שאלה גדולה שבעמוד נונחת בהוצאת הרב שלאט, בתחילת הפסקה השביעית, הרמב"ם, אתה בפרויקט השו"ת מסתכל? רציתי לתת לך ציטוט. אבל בעצם הרמב"ם עוסק בתכלית העולם. מה תכלית העולם? הוא אומר, אחרי שהסברתי מה תכלית העולם, האדם חכם, האדם ישכיל, האדם טוב, נשארה כאן שאלה אחת, והיא שיש לומר ששום דבר פה לא לבטלה. אז הוא שואל, אם כן, למה המציא השם כל האנשים אשר לא יצעירו מושכל? מה אתם אומרים על השאלה הזאת? עוד פעם, מה זה? מה לשאול? נשארה כאן שאלה אחת, לא יודע אם זה אותו. זאת אומרת, הרמב״ם שואל, כל מה שיש בעולם אני יכול להבין, יש לי כל איזה, למה המציא השם כל האנשים אשר לא יצעירו מושכל? מה זה? אז מה אתה אומר על השאלה הזאת? מה אתה אומר? אם זה לא היה רמב״ם אז?
זה השאלה מתנשאת.
שאלה מתנשאת.
לא
יודע רמב״ם. כן, איך אתם מבינים את השאלה הזאת? איך אפשר להבין אותה? הרמב״ם עצמו בהלכות תשובה, פרק, כותב, רשות כל אדם נתונה בו, אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק, הרשות בידו. רצה להטות עצמו לדרך הרע להיות רשע בידו. בפרק ב' אומר יותר מזה, כל אדם ואדם ראוי לו להיות צדיק כמשה רבנו או רשע כי רובם. צדיק כמשה רבנו, משה רבנו שהוא הרמב"ם מתאר אותו כפסגת האדם, אדם ראוי להיות שם. איך אפשר לשאול שאלה כזאת? אליטיסטי. אבל זה אותו רמב"ם. השאלה היא באמת נשמעת מאוד אליטיסטית, אבל זה אותו. מה זה?
למי הוא מפנה את הדברים האלה?
למי הוא מפנה את הדברים, מה זאת אומרת?
באמת, זה מה זה לכולם? אם הקדמה היא כאילו מחשבתי ולדורשים, זה אנשים באמת שם מופנה הדברים שאומרים באמת, תדעו לכם באמת, מי שלא רוצה,
טוב, באמת הרמב״ם, אולי הרמב״ם הטקסט פה שיותר מחשבתי מיועד לאנשים שמוסקים במחשבה, ובמילא אני יכול כאילו לדבר איתם באמת על צד האמת ולהגיד להם, שמעו, מי שבאמת לא בעניינים, עבד עליו הכלח, או לא יודע למה הוא נברא בכלל, וכאילו יכול תשובה הוא קצת יותר, כן, זה מה שאתה רוצה לומר, יכול תשובה הוא קצת יותר פונה לכולם, הוא רוצה לתת לתקווה לכולם, רוצה להודד אותם. יכול להיות, הבעיה שגם בהקדמה לפני זה כבר הבנו שהרמב"ם אומר, אני רוצה לכלול את האנשים הצעירים כדי שכאשר ישלמו השכלים יוודאו ענייני אותם המשלים, זאת אומרת שבסוף הם יוכלו להבין. זאת אומרת, יש אנשים שמראש נולדים עם איזה חיסרון טבעי, עם איזה שבפועל לא ייתן להם יכולת או יקשה עליהם מאוד להתקדם.
שאלה זה למה יש את זה? לא,
זה לא שאלה שלו.
כאילו, בשביל מה צריך?
אבל מה, איך
זה? זה לא שאלה שלו.
איך זה מזרם התשובה? אז איך זה מזרם התשובה?
לא, רגע, ממשיך השאלה, זה לא מזרם.
אני רק אסגור בדיוק.
זה לא מזרם
ממשיך
השאלה.
זה
לא מזרם השאלה. ואנחנו נמצא שרוב בני האדם הרומים מן החוכמה מבקשי תאוות שהאיש החכם הפרוש עיקר המציאות פלאי לא יימצא אלא אחד בדור מן הדורות. הוא לא מדבר פה על אלה שיש להם גם שכלים,
למרות לא יכול להיות שהוא שבאמת כמו ששאמרת אולי על מבקשי התאוות אולי זה משהו מולד בהם, כאילו
גם התשובה שלו,
לא, הוא לא אומר את זה, זה לא רמב"ם. איפה הלכה לאיבוד מושג
התשובה
של הרמב״ם,
מושג הבחירה של הרמב״ם. כאילו אפשר לשמוע את זה במובן מסוים, אני חושב שיש ברמב״ם מורה נבוכים, לא יודע אם אני אמצא את זה עכשיו, יש לו איזה חמישה, אני לא אפנית את זה גם באיזה שלב, מורה נבוכים א' למד ד', הוא נותן חמש הקדמות או חמש דברים שצריך שיהיה באדם, ואחד מהם כדי שיחכים, אז הוא כותב הסיבה הרביעית, הכנות טבעיות, כן, במורון וחימה א' למדלד, הכנות טבעיות, הוא כבר נתבהר והפוכח, כי המעלות המידותיות הן מצעים למעלות ההגיוניות, זאת אומרת, המידות האדם הן שלב ראשון בדרך לשכל, להיגיון, ואומר, ויש בני אדם רבים שיש בהם בתחילת הווייתם תכונה מזגית שאי אפשר עם עליות שלם כלל, כגון מישהו בטבע חם לבב מאוד וחזק, הרי אינו פלט מן הכעס, אפילו יכשיר את עצמו ככל האפשר. אז יכול להיות שזה מאוד דומה למה שאתה... מה זה?
זה עוד מחדר אותי את השאלה. זה אומר כאילו, אדם שהוא כעס, אין לו בחירה.
זה מוזר מאוד. זה לא מתאים לרמב"ם בכלל.
זה מוזר מאוד, זה מאוד לא דומה למה שהרמב"ם אומר לי ללכות תשובה.
לא, כל שני הפרקים זה מה שאתה
אומר. טוב, בכלל הנבוכים, אולי אם את...
אמרו הנבוכים אפשר להגיד אף שזה לאליטיסט.
כן, אבל בסוף ההקדמה יש, הרמב"ם מביא 7 סיבות שיהיו סתירות בתוך ספרים, במקורות, נכון?
לא, זה לא הוא, זה לא הרמב״ם, זה מי שחיל את הספר, זה לא כאילו, זה לא הרמב״ם, זה מי ש...
כן?
איפה, מורה נבוכים?
כן.
מה, את ההקדמה הרמב״ם לא כתב, מורה נבוכים?
כן, נראה לי.
טוב, אוקיי, אני לא יודע, לא הכרתי את זה, אני...
די בטוח.
לא בטוח שזה, נכון? בסדר, בוא נגיד. בכל אופן, אז הוא נותן 7 סיבות. סיבה השביעית, הוא אומר שיש הכרח דברים בעניינים עמוקים מאוד שצריך להסתיר מקצת ענייניהם ולגלות מקצתן. הדברים המאוד הזה צריך להסתיר אותם לפעמים. פעמים גורם הדחק בדבר מסוים, להמשיך את הדבר בו וכו'. צריך שלא ירגיש ההמון כלל את מקום הסתירה שביניהם, ויש שמערים המחבר להסתיר את הדבר בכל אופן. הוא אומר, יכולות להיות סתירות מובנות בגוף הספר, כדי שאדם שהוא לא ראוי להבין, לא יבין. עכשיו זאת הבעיה, שמאז ועד היום יש סתירות במורה נבוכים, והוויכוחים בין האנשים שלא יודעים מורה נבוכים זה איפה זה האמת ואיפה זה הסתירה, רק כדי שאנשים אחרים לא יבינו. אז נגיד פה יש, אז זה לא יודע, מצד זה קצת מצד עוקץ, כאילו להגיד שמשהו כתב באלף למדלת זה לא אמת, מצד שני באמת זה קשה מאוד. יש אנשים שהם לא מוכנים לחוכמה. אני חשבתי לומר באופן אחר. עוד פעם, סתם, מה שעלה בראשי. וזה קשור גם למה שהרמב״ם כותב בהלכות תשובה, דעה מפורסמת של הרמב״ם, בהלכות תשובה פרק ו', שהוא כותב, נכון, יש שאלה על כל מיני
אנשים
שכתוב בתורה שנלקחה מהם הבחירה. אז יש אנשים פרטיים שכתוב מפורשות, פרו וכל מיני, אבל יש, נכון, גם על המצרים, נכון, לא כתוב בתורה עבדו מינו אותם, הרי גזר על המצרים לעשות רע, נכון, וגם על עם ישראל כתוב וכמה העם הזה, אני קורא בפרק הלכות תשובה פרק ו' הלכה ה', כמה העם הזה, וזנה אחרי אלוהין אחר הארץ, אחרי גזר על ישראל, עבוד עבוד עזרה, אז מה יש להיפרע? מה יש להניש? נכון? אם השם גזר על המצרים לעשות רע, אז מה יש להניש? מה רמב"ם מונה? אתם זוכרים?
הוא אומר שם שזה בין
כלל פרט. זה לא נותן להם רשות, זה
למרות
שזה
נגזר,
לא נותן
להם
רשות לעשות
רע.
כלל פרט.
כן, כלל פרט, נכון. נגזר עליהם, הוא אומר ככה, לפי שלא גזר על איש פלוני הידוע, שיהוא הזונה, אלא כל אחד ואחד מאותם הזונים שעבדו עבודה זרה, אילו לא רצה לעבוד, לא היה עובד. זאת אומרת, יש פה גזרה לכלל שהמצרים יעבדו את ישראל, יש פה גזרה סטטיסטית על עם ישראל, כן, אומר, זה דרך העולם, עוד יהיה בורא, דרך מנהגו של עולם, שיש רשעים ויש צדיקים ויש התרחשות כזאת בעולם. עכשיו, כל אדם בפני עצמו, יש לו יכולת להתעלות ולא לעבוד עבודה זרה ולא לשעבד את ישראל. אלא מה? לכלל יש פה משהו שככה הכלל נוהג. אני חושב שזה אותו דבר רציתי להגיד פה. תגידו אתם מה אתם חושבים על היישוב הזה. כלומר, הרמב״ם לא שואל, אולי זה כן קצת נשמע ככה, על כל פרט ופרט. הוא לא אומר, טוב, מוישה לא מגיע למושכלות, לא מחכים, למה ברד אותו השם? עדיף שלא יברע. יצחק, לא, זה טוב. אלא הרמב״ם אומר, דרך העולם הסטטיסטית היא שבהמון אנשים מעטים הם אלה שמגיעים להשכלה. זאת אומרת, זה כנראה הקדוש ברוך הוא ככה ברא את העולם, ככה גזר את דרך העולם. ועכשיו אם נקודת השלמות והתכלית של האדם ותכלית זה לא רק להגדיר באיזה נקודה האדם מקבל פרס. זאת אומרת, אתה אומר לילד, תשמע, אם אתה מבצע את המשימה X, אז אתה ניתן לך שוקולד. עכשיו אם הילד לא עשה, אז הוא לא עשה, אז הוא לא יקבל שוקולד. זה לא ככה, תכלית במובן הפילוסופי זה מהות הדבר. זאת אומרת, מה לשם מה או מה המהות שאותה הדבר צריך למלא כדי להיות הוא. זאת אומרת, אם אדם לא מגיע אל המושכלות, אז הרמב״ם אומר, הוא כמעט לא יצא מהבהמות, הוא עדיין... האדם קודם שישכיל, אמנם הוא כבהמות, כי אין האדם נבדל משאר מיני בעלי חיים, אלא בהיגיון, אומר הרמב״ם. זאת אומרת, התכלית פה זה תכלית מהותית. עכשיו, אם באמת, השם, אתה בורא ציבור של מיליונים, שמתוכם בודדים יהיו, אתה בודדים בטבע, מוגדר שבודדים יהיו משכילים, לא בגלל של כל אחד מהם אין בחירה, אלא כי סטטיסטית זה המצב, אפילו הרמב״ם קצת בתשובה השנייה רומז לזה, הוא אומר, אנשי החוכמה מעטים מאוד, וזה דבר שחויב בחוכמה האלוהית, בעמוד סמך, הסיבה השנייה, הוא אומר, זה דבר שחויב בחוכמה האלוהית, ולא יאמר מה שחויב בחוכמה הראשונה, למה חויב, זה אין מה לשאול, למה, כאילו זה התשובה, אבל בחוכמה האלוהית מוגדר שמתוך מיליונים סטטיסטית יהיו בודדים שהם יהיו האדם השלם. אז על זה הרמב״ם שואל, אתה בורא בעצם מציאות שהיא מראש לא תצליח להגיע לתכלית שלה, מראש לא תצליח להביא את המהות שלה לידי ביטוי. ואני חושב שעל זה הרמב״ם שואל. כן, עוד פעם, על הכלל, כמו שהוא גזר על המצרים לעשות רע, אבל לא על כל פרט, אז גם פה יש פה כלל שרובו לא יהיה אנשים משכילים, אבל כל אחד ואחד יכול להיות כמו שרבנו אם הוא ירצה.
אני חושב שההבדל זה יפה מאוד, זה משהו שמפריע לי קצת, זה ששם המצרים, עם ישראל וזה, זה גזרה. פה זה יותר נתון סטטיסטי, אין מחויבות כזאת. אני מבין שהוא רב אומר את זה, אני לא מבין, אולי אני לא מבין. אני לא מבין למה זה מחויב שלא יכול להיות מציאות שכולם חכמים. שכולם נגידים לספר. אני לא מבין למה זה לא יכול לקרות. אני מבין למה המצרים חייבים לשמד את עם ישראל. עם ישראל חייב לזנות. אחרי ידים אחרים.
למה זה יותר פשוט לך להגיד? כל מצרי בפני עצמו לא חייב לשעבד, אבל המצרים יהיו חייבים לשעבד. זה יותר פשוט?
לא, שם הייתה גזרה. פה אין גזרה שלא כולם חייבים להיות חכמים. אין גזרה כזאת. זה איזשהו נתון סטטיסטי.
הבנתי, אתה אומר, את המנגנון עצמו אני בכל מקרה לא מבין. זאת אומרת, איך יכול להיות שפרט מצד אחד לא מחויב? אבל אם יש גזרה, אז אתה אומר... אפשר לשאול, כי יש פה כאילו ציבור שהוא מחויב למשהו. השם...
ופה אין גזירה. פה אי אפשר להגיד את זה. אני מבין שהוא אומר את זה, אני לא מבין למה הוא אומר את זה.
אז אני חושב שהתשובה היא קצת אומרת שיש... אגב, פה הוא אומר את זה רגע, שנייה. טוב, לא משנה, אני חושב משהו אומר את זה. אבל... זה קצת, הרמב״ם רומז לזה שכנראה שיש איזה הגדרה כזאת. למה, מה התשובה הראשונה שלו? התשובה הראשונה שלו היא שאילו היו בני האדם כולם מבקשי החוכמה מתפלספים, היה העולם עובד וקלה, והיה נחרט מן האדם ממנו בזמן מועט. זאת אומרת, יש פה חיוב שימצא המון כזה בעולם. כי אם כולם יהיו אנשי חוכמה, אז אף אחד לא יוכל, אז אף אחד לא ייצר שום דבר, אף אחד לא זה. סתם, היסטורית גם, החוכמה התחילה להתפתח, כשכבר לא היו חברת לקטים ציידים. כשכולם היו לקטים ציידים, כל אחד היה צריך לדאוג לאוכל שלו, לא היה זמן לעסוק מעבר. מתי זה התחיל, החוכמה, ההיסטוריה? כשהצליחו קצת לעבד יותר, כשהצליחו לשמור אוכל, כשהצליחו לייצר, אדם הצליח לייצר יותר ממה שהוא היה צריך לאכול, אז במילא החוכמה יכולה להתפתח. אז הוא אומר גם הפוך, אם עכשיו כולם יהיו אנשי חוכמה, אם עכשיו לא תהיה סוג של גזירה סטטיסטית כזאת בעולם, שאנשי חוכמה יהיו מועטים, אז העולם יובד.
ולמה עכשיו יש כאילו כל הטלוויזיות וכאלה?
מה זה?
למה יש ככה בדברים שמסיתים את השכל שלנו עכשיו? כי אנשים לא רוצים לחשוב באמת.
אנשים לא רוצים לחשוב.
אז פעם זה היה עבודה.
אבל פעם דברים הסיחו.
פעם, לא היה זמן לחשוב, לא היה לי זמן לחשוב על דברים. היום יש כל כך הרבה זמן, אנשים לא רוצים לחשוב באמת. הרי היום יש לנו את כל, יש לנו ברכויות עצומים של ידע, אינטרנט ודברים כאלה, יש לנו אינסוף ידע. ואם אני לומדים, אני מגיעים למסקנות, כאילו, אפשר לקרוא לחשוב עכשיו על, על, על מציאות של כולם בעצם. חכמים ונמונים. אפשר להגיד לחבר מצב כזה. אולי לא עכשיו, אולי עוד 100 שנה, אולי 200 שנה. רובוטים שעשו הכל.
אתה אומר כאילו...
אנשים לא מנסים לחשוב.
טוב, זה קצת... טוב, אתה, מה שאתה אומר זה שהזמן מתפנה, אז תיאורטית יכול להיות פה יותר מצב של אנשים חכמים. זה, זה קצת מה שהרמב"ם אומר לימות המשיח, אגב, אנחנו נגיד לזה פרק חלק. אבל שימות המשיח חלק מהעניין, מה זה? ועמדו זרים וראו את צונכם, והארץ תוציא כלי מילת ו... ולחם מיני גלוסקאות וכלי מילת, זה בעצם לומר החיים יהיו קלים יותר והחכמים יוכלו לשבת את רותם
בראשם.
סליחה, את רותם בראשם זה בעולם הבא. אבל כן, איך הוא אומר גם בלכות תשובה הוא כותב את זה בסוף פרק ת', נראה לי סוף פרק ת', סליחה. מפני זה יתאבו כל ישראל נביאיהם וחכמיהם ממות המלך המשיח, כדי שינוח במלכות הרשעה שאינה מנחת להן לישראל לעסוק בתורה מצוות כהוגן, יצאו להם מרגוע וירבו חוכמה. אז כאילו אנחנו קצת מתקרבים לזה בכלים, אנחנו כאילו עוד לא מסוגלים להכיל את זה, ולכן יש לנו כל כך הרבה כלים להרוג את הזמן שלנו. אבל זה נכון, נכון שיש לנו עכשיו יותר זמן. ולכאורה אני לא יודע, אולי הגזירה הסטטיסטית הזאת עדיין חלה עלינו, שאנחנו קצת מנועים יותר מלהשכיל, אחד זה לא נראה לי, אבל נראה לי שזה באמת קשור לטוב, זה קשור כבר לעניינים אחרים, הפצת התורה, ולמה... טוב, סתם זה נראה לי... מה זה?
הוא אומר כאילו האדם מפתח את הטבע בגלל שיש לו חוסר?
אדם מפתח את הטבע?
אדם מפתח את החוכמה, החוכמה תתפתח בגלל שיש חוסר כאילו? אם אין אף אחד אין חוסר אז זה לא יהיה פתוח? זה מה שאומר?
איפה? מה, לפי שהאדם חסר מאוד זה חברים רבים?
רבים ויצריך לראות לסדר
כלים. יכול להיות, נראה לי זה פשוט, לא?
שמה? שאם יש חוסר אז יהיה
חוכמה? אבל נראה לי הוא אומר את זה על הצד ההפוך. הוא אומר, כיוון שיש חוסר אז היו צריכים להיות אנשים שימלאו את החוסר הזה.
איזה חוסר לראותי?
החוסר הזה של אוכל, בישול, בגדים. אז אם החכם היה, אם עכשיו החכם היה צריך להתעסק בזה, אולי היה לו זמן להחכים. טוב, אז זה נראה לי נקודה מרכזית שנגענו בה, היחס א', עדיין הסינגור על חז"ל במובן הזה של ההבנה שהדרשות והאגדתות הן לא שטויות, הן לא הזיות, יש בהן חוכמה עמוקה. ונקודה שנייה זה השימוש במשלים וקצת היחס להמון. זאת אומרת, האם ההמון זה נשמע קצת מהרמב״ם שיש שחלים שלא יאיר שכלם לעולם, וזה קצת באשמתם, ויש את ה... הנשים והילדים שהם יכולים עדיין לגדול ולצמוח ולהחכים. זאת אומרת, אין לי, אני לא נוטש את ההמון. וגם ביחס שהרמב"ם שואל על ההמון, אז אני חושב שבאמת הרמב"ם לא נוטש את מה שהוא כותב בהלכות תשובה. ככה אני רוצה להבין שכל אחד יכול להיות כמו שרבנו, אלא השאלה פה היא על ההמון כולו. סתם בהקשר של מה שאמרת על אליטיסטיות, אז אני אולי נסיים. דיברתי עם הרכז הראשון של תוכנית המחשבה, איתי על גולד, שהיה פה לפני, לדעתי, 4 שנים, משהו כזה, 5 שנים אולי. הוא אמר לי, יש לי קצת את הדפים שלו, אני קצת נעזר בהם לעבוד, להכין את הדפים. אז הוא אמר, בדפים שלו ראיתי שהרבה מתייחס לסיפור של האליטיסטיות והרמב"ם וכולי. הוא אמר את השיעור על הסוגיה הזאת, הרב ליכטנשטיין הביא. והראו לו את הדף שהוא הוציא. עכשיו, יש איזה כאילו גישה במחקר שאומרת באמת שהרמב"ם היה מאוד אליטיסט, וכאילו עיקר הניסוק שלו זה סיפורי ענייני המחשבה. יש איזה צורך, נכון, ליישב ברמב״ם. מה, מי הוא הרמב״ם? האם הוא פוסק איש הלכה שכותב לנו את משנה תורה, או שהוא איש השכל והחוכמה שכותב את מורה נבוכים? כאילו, איפה הרמב״ם? אז יש איזה הבנה שהרמב״ם הוא מודליטיסט, מאוד, זה, העיקר באמת זה הפילוסופים, השכל וכולי, וכאילו משנה תורה כתב מהצד. אז הוא אמר שהוא לא היה בשיעור, לא נכח בשיעור, אבל הוא אמר שאחרי השיעור באו אליו אנשים, אמרו לו, תשמע, הרב ליכטן, שאני נכנס בך, שאתה לא מבין, כאילו, שהרמב"ם הוא לא אליטיסט, שהרמב"ם הוא זה, שמשנה תורה זה לא בטעות הוא כתב, וזה באמת כדי לחבר את כולנו לתורה. אז טוב, אני אנסה למצוא את השיעור הזה סתם, באמת, לא יודע אם הוא במאגרים או זה, אבל... אז באמת אני חושב גם, אני קצת עולה מפה, קטונתי להצטרף לדבר הרב אהרון, אבל שבאמת, כאילו עולה מפה שהרמב"ם כן רואה יכולת בכל אחד לעלות, יכולת בכל אחד להגיע לחוכמות, זה דורש הרבה, זה דורש להתקדם, דורש להתפתח.
לשמש את החכם.
מה זה?
לשמש
את החכם. מה? ההמון. נכון, עוד פעם, הציבור, ההמון, הוא נברא לחבש לרב, אבל כל פרט בפני עצמו, יש בו יכולת, יש בו צורך. גם לשמש, זה לא כאילו לשרת, עוד פעם, החכם לא מתפרנס מתורתו, נכון, שיטת הרמב״ם. אבל כן, יש פה איזה... יש פה איזה תפקיד של בסיס הפירמידה כדי שיוכל להיות חוד, אבל אותם זה כאילו הציבור והכלל. טוב, שרקוח, אנחנו עוברים להקדמה לפרק חלק.